אנחנו עכשיו ביום הרביעי, אנחנו עכשיו ביום הרביעי של עשרת ימי תשובה, בין כסה לעשור, כמו שאמרנו היום בסליחות. וחז"ל אומרים על הפסוק, גירשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב, הקדוש ברוך הוא נמצא וקרוב אלינו בעשרת ימי תשובה. ואומנם זה שונה, קרבה שונה ממה שהיה בחודש אלול, כי בחודש אלול המלך בשדה, ואז בעצם הקשר הוא לא ממש כמו קשר למלך, כי הוא בשדה. אבל בעשרת ימי תשובה, אחרי שהמלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך, ואנחנו בעשרת ימי תשובה חותמים בברכות המלך הקדוש והמלך המשפט, אז בעצם הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא זה קשר של מלך. אנחנו המלכנו את הקדוש ברוך הוא. והעניין הזה של הימים המיוחדים הללו של עשרת ימי תשובה הם ימים שמאוד מאוד מסוגלים להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו וקרוב אלינו. עשרת ימי תשובה מתחילים בשני הימים של ראש השנה, ולכן אנחנו כבר עכשיו נמצאים ביום הרביעי של עשרת ימי תשובה. תשובה, כמו שאנחנו אומרים, זה השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. תשובה זה לא משהו טכני ומלאכותי, אלא סך הכל כל הרעיון של התשובה זה שבעצם אנחנו חוזרים למצב המקורי שלנו. כי כשהנשמה שלנו ירדה לעולם, אלוקי נשמה שנתת בי תוראי, אתה בראת, אתה יצרת, הנשמה הגיעה לעולם הזה תאורה, כמו שאנחנו רואים את התוארה הזאת אצל התינוקות. והחיים עצמם, המפגש עם העולם הזה, עם החומר, אז בוודאי שהוא משאיר את הרישומים שלו על הנשמה. ולכן התורה קבעה פעם בשנה את יום הכיפורים הזה, שעיצומו של יום מחפר, פירוש הדבר לחפר זה לנקות אותנו. היום הכיפור מנקה את כל הפסולת, את כל ההשפעות הזרות שאכן מופיעות כאן בעולם הזה. וחז"ל אכן מלמדים אותנו שהתהליך הזה של התשובה הוא מתחיל כבר בראש השנה, ואנחנו זוכים למשך עשרה ימים עד שמגיעים לשיא הגדול של יום הכיפורים, שהיום הזה הוא מנקה אותנו לגמרי, עד כדי כך שיש אומנם דעה שאומנם לא נפסקה להלכה, אבל יש דעה בחז"ל שאפילו אדם שלא עשה תשובה אז יום הכיפורים מנקה אותו, כי זה דומה לאדם שנכנס למים, אז גם אם הוא לא מתכוון אז זה מתאר ומנקה אותו. עשרת ימי תשובה, אנחנו אנשים אחרים, התפילות שלנו שונות, הדיבור שלנו שונה, המחשבות שונות, אנחנו אנשים אחרים. ככה זה כל עם ישראל וככה זה כל יחיד ויחיד. עשרת ימי תשובה אנחנו מתפללים יותר לאט, יותר עם כוונה, מתחברים יותר לכל מילה ומילה. השמשך השנה אולי קשה יותר, בעשרת ימי תשובה זה קל יותר, ולכן צריך לנצל את הימים הללו, כי הימים הללו הם עוברים מהר, ואחר כך שוב חוזרים לשגרה, ואז יש לנו את ההתמודדויות של השגרה. אבל עכשיו, בגלל שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, דרשו השם ימצאו קרוב ביותו קרוב, אז הכל בעצם בהשגה יותר קלה. חז"ל אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים מורים לא יכולים לעמוד. בעניין הזה צריך להבין את הדבר, כי אתם מבינות שאי אפשר להבין את המאמר הזה כפשוטו, כי הרי ברור שאדם שהוא צדיק משך כל הימים ולא חטא ולא פגם, אז ברור שהוא במעלה הרבה יותר גבוהה מאדם שכל החיים חטא ובסוף עשה תשובה. זה ברור. אבל חז"ל הם רוצים לבטא איזושהי נקודה מסוימת שלבעל תשובה יש את המעלה שאין לצדיק הגמור. אבל לא מדובר פה ברמה הכוללת והעקרונית. לגבי השאלה מהי נקודה, אז אנחנו נלמד היום ביחד שני קטעים בשפת אמת מפרשת ניצבים, הפרשה שקראנו השבת, שבהם השפת אמת נותן לנו שתי זוויות להבין את היתרון של בעל תשובה. הדבר הזה נוגע מאוד לדורנו, כי בדורנו, הרי הדור הזה הוא דור של תשובה. הרי יש תשובה נמצאת באוויר, יש כל כך הרבה תשובה וחזרה בתשובה. אם מדובר על אנשים שהיו רחוקים לגמרי ומנותקים לגמרי, וגם אנשים שהיו יותר קרובים, אז יש ברוך השם בדור הזה את הרוח ואת האווירה להתחזק בעבודת השם, ויותר ויותר להתקרב ולהקפיד יותר על ההלכות כמו שצריך. אז אנחנו נרצה ללמוד ביחד שני קטעים. הקטע האחד הראשון זה הקטע שנמצא אצלכם בצד ימין. אני קורא: הקדים אתם ניצבים, הפסוק שפותח את הפרשה, אתם ניצבים, הוא מופיע כפסוק פותח להמשך הפרשה שמדברת על תהליך התשובה והגאולה. אתן יודעות, בפרשת ניצבים התורה מסבירה שהגאולה מותנית בתשובה. עם ישראל יחזור בתשובה אז התוצאה של כך תהיה הגאולה. בפרשת האזינו, שנקרא אותה אחרי יום כיפור, שם מדובר על גאולה ללא תשובה. והרמב"ן מסביר, כשעם ישראל זוכה, כמו שהגמרא אומרת, ביתה אחישנה, כשעם ישראל זוכה ועשה תשובה, אחישנה. זה פרשת ניצבים. כשעם ישראל לא עשה תשובה, אז הגאולה תבוא ביתה, ואז התשובה מופיעה בעקבות הגאולה. וזה מה שאנחנו רואים בדורנו. בדורנו הגאולה באה בעקבות התשובה. הפוך, יש גאולה ובעקבות הגאולה באה התשובה, כי הגאולה לא התחילה מכוח התשובה. אני קורא את הקטע הראשון שנמצא בצד ימין. הקדים אתם ניצבים לפרשת תשובה. שירה משה רבינו עליו השלום לבני ישראל כוח התשובה, כי בני ישראל היו אז בעלי תשובה. הרי למה היה צורך לכרות ברית נוספת? הרי הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל במעמד הר סיני, כפי שמופיע בפרשת בחוקותיי. הברכות והתוכחות של פרשת בחוקותיי, שם מדובר על הברית שהופיעה בעקבות מעמד הר סיני. ולמרות זאת הקדוש ברוך הוא כורת ברית נוספת עכשיו בשנת ה-40 בערבות מואב, ערב כניסתם לארץ ישראל. למה יש צור בברית נוספת? בעקבות חטא העגל. אבל בואו נראה מה ההבדל בין שתי הבריתות הללו. בואו תראו, אני קורא: הקדים אתם ניצבים לפרשת תשובה, שירה משה רבנו עליו השלום לבני ישראל כוח התשובה, שרצה להמחיש להם עד כמה התשובה היא, יש לה עוצמה שאין לאדם שהוא צדיק גמור ולא חטא. ונראה מה: כי בני ישראל היו אז בעלי תשובה, כי במעמד הר סיני היה רצון להיות בבחינת צדיקים גמורים. המצב האידיאלי שעליו דובר במעמד הר סיני, שעם ישראל יישאר בדרגה של נעשה ונשמע ולא יהיו סטיות, וכל מסלול חייהם יהיה מכוח הנעשה ונשמע, ושלא יהיה דרך אחר כלל, אין אופציה אחרת אלא ללכת בדרך תורתנו הקדושה. אבל אחר החטא, חטא העגל, שחזרו בתשובה בעקבות חטא העגל, נכנסו בברית ועלה. בפעם ראשונה הייתה ברית בלי עלה, עכשיו מדובר על ברית ועלה. וניתן, עלה זה כללה, וניתן שתי דרכים, ברכה וכללה. עכשיו עם ישראל מבין שיש לו כל הזמן את הבחירה בין שתי אופציות, הברכה והכללה. ומכל מקום אתם ניצבים כולכם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם, שנתקבלו ביתר עוז. אומר השפת אמת, עכשיו שעם ישראל עשה תשובה, הוא יכול ליהנות מהיתרון של התשובה. מה היתרון? אתם ניצבים, יש יציבות, כי הם לא יחזרו יותר לחטא, כי הם כבר יודעים מה החטא הזה יכול לתת להם. הם מבינים שהכל זה טעות אופטית. לכן אתם ניצבים היום, היום אחרי שחטאתם ועשיתם תשובה, עכשיו אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם. ואמרו חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים מורים יכולים לעמוד, ומקשים על זה המפרשים, מה, הבעל תשובה הוא יותר במעלה מצדיק גמור? אבל פירוש דבריהם שוודאי צדיק גמור חביב יותר לפני השם יתברך, זה ברור, הוא צדיק גמור. אבל הם, מה שחז"ל אומרים על המעלה והיתרון של בעל תשובה, הם אמרו בעניין עמידתם. שפת אמת מדייק בלשון של חז"ל, שכל מילה היא קודש קודשים. כתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, העמידה, היציבות. אבל הם אמרו בעניין עמידתם, שעמידת צדיק הישר בעולם הזה, להיות עושה כל מעשיו בעולם הזה לשם שמיים. כי מה זה צדיק גמור? הצדיק גמור זה שבעצם הוא, כל פעולה שהוא עושה זה בא ממקום של עבודת השם. הוא לא שם את עצמו במרכז, הכל סביב הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו כולנו הרגשנו בראש השנה. תראו את כל הרעיון של השופר. הרי מה זה שופר? שופר זה כלי שדרכו אנחנו משמיעים את הקול, הוא כלי. והשופר הזה מלמד אותנו שאנחנו פה כולם בעולם הזה כלים. הגוף שלנו הוא כלי, הכל כלי לעבודת השם. יש כלים יותר חשובים ועוד יותר חשובים, אבל זה נשאר כלי. השופר, חז"ל אומרים שופר, לא חז"ל, הראשונים אומרים שופר, מלשון שפופרת. שפופרת זה כלי, ואנחנו בכלי הזה משתמשים להמליך את השם, להשמיע את הקול האלוקי. וכך אנחנו מתייחסים לכל ענייני הגוף. כל ענייני הגוף שלנו הם כמה שהגוף חשוב וכמה שהבריאות חשובה, אבל בסופו של דבר זה רק כלי, זה רק כלי. אתן יודעות שמי שהופך את הגוף לעיקר ושם את האני של הגוף בעיקר, במרכז, אז הוא יורד, הוא נשאר בתרבות של הגוף. והגוף בתרבות שלו יש לו עיצבון ודכדוך, אין לו שמחה לגוף. סיפר לי אדם שביקר בשבוע שעבר בארצות הברית, הוא נסע עם נהג מונית גוי, והוא סיפר לו הנהג הגוי שהוא לפני 30 שנה הוא היגר מנפל לארצות הברית. הוא אומר לו, למה הגעת מנפל לארצות הברית? הוא אומר, בגלל פרנסה. אבל הוא אומר, תדע לך, פה בארצות הברית כולם עצובים, בנפל הם שמחים. הם שמחים, אבל אין להם כסף. למה? כסף מביא את האושר? איזו עשיר השמח בחלקו? אז כל התרבות הזו, התרבות של היום שנקראת התרבות הפוסט-מודרנית, שיש לה הרבה יתרונות מאוד, אבל יש לה גם את הדברים שדורשים בירור, שאדם שם את עצמו במרכז והכל זה סביב ואני ואני, מזה הוא לא יכול להיות שמח, כי את השמחה מקבלים מהתוכן, מהנשמה. אז אם הגוי שמח בנפל בחלקו, אז קל וחומר אנחנו יכולים להגיע לשמחה אמיתית, כי יש לנו את החלק שלנו, שזה החלק אלוק הממעל. אתם יודעות, מישהו סיפר לי שלפני 30 שנה מישהו כתב מכתב לרבי מלובביץ'. הוא אמר לו, תשמע, יש לי הכל, כל הדברים החומרים, אבל אני כל הזמן עצוב, אני לא יודע מה לעשות. הרבי מחבד לא ענה לו כלום, הוא שלח לו את המכתב כמו שהוא, לא ענה לו כלום. אבל מה הוא עשה? הוא לקח, הרבי מחבד לקח את בצבע אדום וסימן לו בעיגול כל מקום שהוא כתב אני, אני, אני. זה הכל, זה הכל. אבל אם אדם מבין שכל מה שיש לו כאן בעולם הזה, כל מה שהולך סביב הגוף וגם הנפש, הפסיכולוגיה גם, כי זה עדיין לא הנשמה, זה הכל כלים, אז יש לו באמת, הוא מתחבר לנשמה, הוא מתחבר לתכלית חייו, אז יש לו שמחה. אתן יודעות, היום מאוד אוהבים לדבר, לתת שיעורים והרצאות על זוגיות. מדברים על זוגיות, מי שרוצה שווה או הרבה אנשים לשמוע, תכתוב אני נותן הרצאה על זוגיות. זה נהיה טרנד. מה קרה? אני לא יודע, אולי יש כל מיני הסברים, לא ניכנס לזה. אבל תדעו לכם, אני אומר את זה גם לרווקות שבזאת שם שהתחתנו מחר, וגם לנשואות, גם זוגיות, עם כל הכבוד לזוגיות, שזה חשוב מאוד, כי באמת צריך לבוא, יש סיבה, זה לא סתם שבדור הזה מדברים, יש לזה סיבה, לא ניכנס לזה למה, אבל זה גם רק לי, זה עדיין לא התוכן של הבית, כי התוכן של הבית זה זכו שכינה ביניהם. התוכן זה עדיין תורה, זה לא ישתנה. הכל זה גם זה, הדבר הכי קדוש בדור הזה, הזוגיות, זה גם כלי עדיין. אני אמשיך הלאה. אבל הם אמרו בעניין עמידתם, שעמידה הצדיק הישר בעולם הזה, להיות עושה כל מעשיו בעולם הזה לשם שמיים, הוא עושה את זה, לא הוא המרכז, אלא הקדוש ברוך הוא. והרי זה סימן נפרד בשולחן ערוך, בסימן ריש למד א', שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, גם שאדם אוכל, וגם שהוא ישן, וגם שהוא מדבר, הוא תמיד יחשוב איך זה מוסיף בעבודת השם. זה נקרא לשם שמיים. כי בוודאי יראת השם אין לו שיעור. ואם היה אדם תמיד בירא לפני השם יתברך כראוי, לא היה באפשרי לעשות שום דבר מעולם הזה. אומר נכון, אנחנו צריכים לעבוד ביראת שמיים. מה זה יראת שמיים? נדע את הפרופורציה מול הקדוש ברוך הוא, מי אנחנו, מה אנחנו, סך הכל בשר ודם, אורחים כאן בעולם הזה עד 120, תוחלת החיים עולה, זה יפה, אבל עדיין נשארים בשר ודם. יראת שמיים, אומר השפת אמת, יש לה אין סוף דרגות. אבל גם עם זה יש בעיה. כל דבר שהוא קיצוני יש בעיה. אדם שיש לו יראת שמיים קיצונית, זה יכול להביא אותו למצב שמרוב יראה הוא לא יעשה שום דבר, זה משבית אותו. כי מרוב יראה אומר, אוי, מה יהיה, איך יהיה, מה? אני קורא שוב את המשפט הזה. אבל בריאת האדם להיות, היה להיות, או לפני זה, הוא אומר, כי בוודאי יראת השם אין לו שיעור, ואם היה האדם תמיד ביראה לפני השם יתברך כראוי, לא היה באפשרי לעשות שום דבר מהעולם הזה מרוב יראה. אתם יודעים, אתם יודעות, מספרים על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שכל פעם שהוא היה לומד את המשנה הראשונה במסכת ברכות, הוא היה מתעלף. שאלו אותו התלמידים, מה יש פה להתעלף? כתוב, מה כתוב? ממתי קוראים את קריאת שמע בשחרית? מה יש פה להתעלף? אדם קורא קריאת שמע בשחרית, הוא מתעלף? יכול להיות שהוא עייף עוד מהבוקר, אבל למה להתעלף? אז התברר שהוא תמיד היה קורא, הוא היה רואה את האותיות של ממתי, הוא היה נזכר, אימתי, זה היה מיד מכניס בו יראת שמיים. אבל כמובן, זה לא בשבילנו, אבל זה טוב לדעת שהיה פעם דבר כזה. אז הוא אומר, אבל בריאת האדם היה להיות קבוע יראת השם בליבו. אומר, המצב הנכון הוא שהיראת שמיים זה משהו מסודר, זה משהו אכן שהוא עובד בצורה מאוזנת, ושיוכל לעשות ענייני העולם הזה, ומכל מקום לא יפרוק עול מלכות שמיים ויראתו. למצוא את האיזון, יש יראת שמיים, אבל אתה צריך לתפקד. אם מרוב יראה אתה מושבת, אתה לא מתפקד, אז בשביל מה הגעת לעולם הזה? אתה צריך למצוא את האיזון. זה לא פשוט שאחד לא יבוא על חשבון השני. מצד אחד יראת שמיים בכל דרכיך דהיו, אבל ברמה כזאת שזה לא ישבית אותך, ומצד שני שהתפקוד הזה לא יהיה על חשבון היראה. אז זה, אלו מינונים שאדם כל שנה מסדר אותם מחדש, וכל שלב והמינונים שמתאימים לו לשלב הזה.
הרב, אמרת שיראת שמיים זה בכל דרך דהיו, אבל איך זה יכול להשבית?
לא, יראת שמיים, אחד הביטויים זה בכל דרך דהיו, בכל דרך דהיו. יראת שמיים שאדם כל דבר הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רואה אותי, איך אני יכול לעשות, מה הוא ידון אותי, אני נכנס לאובססיה. זה אובססיה. מספרים, היה איזה רב אחד שהוא כל דבר מאוד דקדק, אתן יודעות, יש גישה, אני לא רוצה עכשיו להזכיר את השם של אותה דרך, שהם כל דבר מאוד עצבניים, לא, צריך להקפיד על החכך, לא, עוד פעם, נעשה, הכל מעצבנות. שזה יראת שמיים שהיא קיצונית, שיכולה להביא להשבתה. זה קיצוניות, זה אובססיה, זה עצבנות, כן? אז היה אחד רב גדול מאוד, שהוא אמר על הרב שלהם, הוא אמר, אני בטוח, אני בכוונה לא אומר לכם את השמות, כי שניהם היו רבנים מאוד גדולים. אז אתם בגיל שלכם תגידו, איך רב כזה גדול אומר ככה על רב אחר? אז אני לא אומר לכם את השמות, אבל זה היה. אז הוא אמר ככה, אני בטוח שהרב הזה, שהוא כל כך עצבני בקיום מצוות, לפני שהוא הולך לישון בלילה, הוא בודק 50 פעם אם הוא נעל את הדלת או לא. זאת אומרת, הוא כאילו רצה לראות, אין מקום לעצבנות כזו בעבודת השם. הכל צריך להיות נורמלי ומאוזן. זו אמירה מאוד חשובה. ושימו לב, השפת אמת אומר את זה, שימו לב לעניין הזה, בסדר? אני אקרא את זה עוד פעם, שלא תגידו שאני הכנעתי את זה בלשון שלו. אני קורא את זה עוד פעם. כי בוודאי יראת השם אין לו שיעור, ואם היה אדם תמיד בירא לפני השם יתברך כראוי, לא היה באפשרי לעשות שום דבר מהעולם הזה. אבל בריאת האדם היה להיות קבוע יראת השם בליבו, משהו מאוזן, וצורה כזאת שזה יאפשר לו לעשות ענייני העולם הזה. אבל מצד שני, מכל מקום צריך להיזהר לא יפרוק עול מלכות שמיים ויראתו, שאחד לא יבוא על חשבון השני. זה קל לומר את זה, את האיזון כל אחד צריך לעבוד על זה כל שלב מחדש. אבל למה הוא אומר את כל זה? אבל בעל תשובה צריך להיות תמיד יראת השם על פניו, ומה שצדיק מתבונן לפרקים צריך להיות עמידת בעל תשובה תמיד. כן, אומר הצדיק, מי שלא רוגל בחטא אז מספיק לו פעם ביום או כמה פעמים ביום לחשוב על יראת השם, לחשוב על מציאות השם, על השגחת השם, זה כבר ייתן לו את החיזוק להמשך היום. אבל בעל תשובה לא יכול להסתפק בדבר הזה, הוא צריך כל הזמן לתזכר את עצמו, כי יש תמיד את הסכנה של הסחף שהוא יחזור למה שעבר עליו. אז הוא צריך חיזוקים הרבה יותר גדולים. הוא צריך לא רק חיזוקים באיכות, אלא גם מספר החיזוקים בכמות, המספר הרבה יותר גבוה. והוא יסביר. וכן הוא בכוח השם יתברך, כמו שכתוב בספר הישר לרבנו תם, כי השם יתברך, עוד פעם אני קורא עוד פעם, והוא, הרי אמרנו שהבעל תשובה צריך להיות תמיד יראת השם על פניו, והוא בכוח השם יתברך, כמו שכתוב בספר ישר לרבנו תם, כי השם יתברך נותן כוח לבעל תשובה, ואין חידוש שעמידתו יותר גבוהה מצדיק, כי הוא בכוח השם יתברך, כי אין לבעל תשובה מקום מצד עצמו. וזהו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ואבן, נסביר. בעל תשובה, עכשיו יש כאן שני צדדים למטבע. בגלל שהוא בעל תשובה והוא יותר בסיכונים, אז אצלו יראת השם, החיזוקים צריכים להיות הרבה יותר חזקים. ובגלל שהוא כל הזמן מחזק את עצמו, אז יש לו גם הרבה יותר סייעתא דשמיא. בחינה של הבעל להיטהר, מסייעים בידו. בגלל שהוא כל הזמן בפעולה, הוא כל הזמן בהשתדלות, הבא להיטהר, הוא כל הזמן בבחינה שהוא בא להיטהר, הוא כל הזמן מחזק את עצמו, אז יש לו יותר סייעתא דשמיא. אני רוצה פעם לקרוא את המשפט הזה. והוא בכוח השם יתברך, כמו שכתוב בספר ישר לרבנו תם, כי השם יתברך נותן כוח לבעל תשובה, ואין חידוש שעמידתו יותר גבוה. לכן זה ברור שהיציבות שלו והעמידה שלו הרבה יותר חזקה מצדיק, כי הוא בכוח השם יתברך. כי אין לבעל תשובה מקום מצד עצמו. איי 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 איי, על מה זה יושב הרעיון הזה של שפת אמת? זה רעיון, זה גישה שאנחנו מוצאים אותה אצל השפת אמת בכל מיני מקומות. כאשר שפת אמת רוצה ללמד אותנו את ההבדל בין הדרך של יוסף הצדיק לבין הדרך של יהודה, שזה בעצם משליך על דוד המלך ועל משיח בן דוד. יוסף נקרא צדיק גמור, כי יוסף לא נכשל עם אשת פוטיפר. אבל יהודה מסמל את התשובה בגלל מעשה של תמר. ודוד המלך, כמו שהגמרא אומרת, הם סללו לנו את הדרך התשובה. דוד המלך עם בת שבע. המשיח גם הוא מסמל את התשובה. והשפת אמת, כשהוא מדבר על ההבדל בין יוסף ליהודה, אז הוא תמיד מביא את המדרש על יוסף, שכתוב שכל מה שיוסף יש לו, משלו נתנו לו. שלו זה הכוח שלו, כי הוא עמד בכל הניסיונות, כל מה שיש לו זה מהכוח שלו. אבל יהודה אין לו את אותו כוח של יוסף, אז כל מה שיש לו זה בא בסייעתא דשמיא. הוא עושה תשובה והוא זוכה לסייעתא דשמיא. אז הרעיון הזה השפת אמת עכשיו מרחיב כאן ואומר, הבעל תשובה שהוא בעצם אין לו את אותו כוח עצמי, כי הרי הוא מעד והוא עושה תשובה, הוא בא ממקומות רחוקים והוא צריך השתדלות גדולה, אבל הכל בסוף זה סייעתא דשמיא. ולכן הקדוש ברוך הוא זה שמעמיד אותו. ועל זה כתוב שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים מורים לא יכולים לעמוד. זה עמידה. עכשיו תראו איך הוא ממשיך לפתח את זה. ואפשר, אומר השפת אמת, זה כוונת המדרש בעניין שיתפלל מנחה ואחר כך מוסף. שימו לב, מספר 8 למטה, יש לכם את זה? כן. אמר רבי אלעזר, שכח ולא התפלל תפילת מוסף, הוא בא להתפלל תפילת מנחה, הרי הגיע זמן מנחה, אז עכשיו מה הוא התפלל? האם קודם מוסף, כי הוא דילג על מוסף, או עכשיו הגיע זמן מנחה ואחר כך מוסף? הלכאי מתפלל תפילת המנחה ואחר כך תפילת המוסף. למה? הכל בעיתה מתברת. מה זה? אומר ככה, ואפשר שזה כוונת המדרש בעניין שיתפלל מנחה ואחר כך מוסף, כי מוסף הוא תוספת הערה בשבתות ויום טוב. כי מתי אנחנו מתפללים תפילת מוסף? רק בשבתות וימים טובים. זה תוספת של אור. אבל מנחה הוא הסוף שצריך להיות במדרגה מקומית, לא בכוח רב, רק כפי מקום האדם. המנחה מסמלת יותר את השגרה. אז לכן אומרים מנחה ומוסף, קודם תתפלל מנחה, קודם הקומה הנורמטיבית, אחר כך תוספות. אבל הוא אומר, בעל תשובה מקום מנוחתו היא למעלה מהטבע, ונשאר בבחינת מוסף בחילה סגיה ואבן. אצל הבעל תשובה זה לא מצב נורמטיבי, כל החיים שלו הם חיים שהם לא לגמרי מאוזנים בגלל כל המעבר שהוא צריך לעשות. אז אצלו בעצם הכל בגדר של מוסף, הכל הוספה של אור, אין מציאות של מנחה, של מצום רגוע, מקום מסודר, אלא הוא בחינה של מוסף כל הזמן. וזה בדיוק ממחיש את ההבדל. אז פה ראינו מבט אחד מה זה במקום שבעלי תשובה עומדים, איך זה מדבר אלינו. הרי כל אחד מאיתנו יש בו גם את הצד הזה של תשובה, במיוחד בימים אלו את הצד של מתקן דברים, שהוא רוצה להוסיף דברים. אז מצד אחד צריך באמת לעשות את הדברים כמו שהשפת אמת סיים, קודם כל זה צריך לבוא ממקום של מנחה, ממקום של יציבות, ואת התוספת זה כתוספת. מי שבאמת בעל תשובה גמור, הוא בא מעולמות מרוחקים לגמרי, שמעולם לא היה לו חיבור לתורה ומצוות, אז הוא חייב לעבור את המעברים הקשים הללו, הוא כל הזמן בבחינה של מוסף. אבל אנחנו, כאשר אנחנו רוצים כל הזמן להוסיף, אבל הבסיס שלנו זה מנחה, ומתוך המנחה אנחנו מגיעים למוסף, להוספה. אז זה בעצם מהלך אחד של השפת אמת. עכשיו בואו נלמד ביחד מהלך נוסף. מתי השיעור הבא שלכם? איך? אז באחד, אז יש לנו דוגמאות חטוב. אז בואו נראה, יש לנו זמן עד אחד, בואו נראה עוד קטע אחד. תראו בבקשה תף רש ממי. ואותירך בפסוק, ואותירך השם אלוקיך בפרי בטנך אדמתך לטובה דעיתה, ישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל רוב טובה, כי השלמות אי אפשר להשיג בעולם הזה. אז עם ישראל באמת את הטוב לא יקבל כאן בעולם הזה, כי העולם הזה הוא מוגבל, אז אי אפשר באמת לתת השכר בצורה מלאה, לכן עם ישראל לקבל את זה בעולם הבא. ולכן הרשעים שאין להם הטוב באמת, השכר שהם יקבלו זה לא הטוב המושלם, אז הם מתאים לפה, יכולים ליהנות מהעולם הזה. ומי שיש לו חלק הטוב בקדושה אינו יכול לקבל טובת העולם הזה. הוא העולם הזה, ענייני החומר לא מדברים אליו, כי השלמות אינה יכולה להיות בעולם הזה. ורק בעלי תשובות שיש להם כוח מלמעלה מהטבע, והוא כמו מעין העולם הבא, כן, כמו שאנחנו אומרים על שבת, אז אצל בעלי תשובה יש להם מעין עולם הבא, פה כאן למעלה מהטבע, לכן יכולים לקבל גם ברכת עולם הזה ושלא יתקלקלו על ידי זה. אומר הצדיק גמור, בעצם הענייני הטוב החומרי לא יעשו לו טוב, זה יסכן אותו, כי הוא יכול לראות בזה איזושהי סתירה, יכול. אבל בעל תשובה הוא מתייחס לענייני החומר במבט אחר, ורק בעלי תשובה שיש להם כוח מלמעלה מהטבע והוא כמו מעין עולם הבא, כי בעולם הבא הרי זה יהיה פה בעולם הזה, אבל החומר יקבל משמעות רוחנית, זה בחינה של בעל תשובה, לכן יכולים לקבל גם ברכת העולם הזה ושלא יתקלקלו על ידי זה. ויתכן שעל זה רמזו חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, הגם כי גדלה מעלת הצדיקים, אבל אינם יכולים לקבל הגשמיות פן יחטאו, אבל בעלי תשובה כבר עברו ותקנו זה הדרך, הם יודעים מה זה החומר, הם מבינים שהחומר הזה בלי תורה אין לו שום ערך, אז הם יודעים מה זה. אבל בעלי תשובה כבר עברו ותקנו את זה דרך, זה הדרך של החומר. וזה שכתוב ואותיך, זה מה שכתוב פה בסוק, ואותיך השם אלוקיך, ראינו זה בתחילת הקטע, מה זה אותיך? להיות יכול לקבל ברכת עולם הזה ואף על פי כן לא יחטאו. תראו איזה דבר נפלא, בעלי תשובה הם בגלל כל מסלול חייהם כאן השפת אמת. עכשיו בקטע הזה, אם בקטע הקודם הוא התמקד במילה במקום שבעלי תשובה עומדים, הפעם המיקוד לא עומדים, הפעם על המילה במקום, במקום, בדרך, הם בדרך אחרת, הם חוו כבר. אתן יודעות בזוהר כתוב על יין שזה הטיפה המרה. למה יין זה טיפה המרה? אדם שותה יין, בהתחלה הוא שמח, ואחר כך הוא בדאון. אז הם כבר יודעים שכל העולם הזה זה בגדר של טיפה מרה. בהתחלה אדם מבסוט, אכל שוקולד. לא ששוקולד זה עבירה, כן? אדם אוכל, אוכל ובסוף, מה הוא אומר? הוא מדוכדם, מה למה אכלתי כל כך הרבה השמנתי? כן, זה כמובן דוגמה נחמדה, כי זה לא עבירה. אבל יש דוגמאות יותר חמורות. הם כבר יודעים את הכל, הם יודעים את הסוד של העולם הזה. אתם יודעות, רב נחמן ברסלבר אומר, הוא אומר, איפה הטעות של היצר? הוא תמיד בא לאדם עם יד קמוצה. הוא אומר, אם היית יודע מה שיש לי פה היית משתגע, אתה לא יודע מה זה החומר, זה נפלא. איפה הוא טועה? פעם אחד היצר פתח בטעות היד וכולם ראו שאין לו כלום. זה מזכיר לי שהיינו בגיל ישיבה תיכונית, אז פגשנו פעם, היה לנו מפגש עם אנשים שרחוקים מתורה ומצוות. אמרו לנו, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים שאתם שומרים שבת. מה אנחנו מפסידים? אתם מפסידים ללכת לים בשבת. מאז אני בטראומה, אני מקפיד כל שבת ללכת למיק, ובגלל העניין של הים. ללכת לים לשבת. איי, 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 איי. ראיתם פעם אנשים חוזרים בים, חוזרים שמחים, מוארים? אתה יודע, אנשים יוצאים בשבת בבית כנסת, כולם מוארים, שמחים, מבסוטים. ראיתם פעם ככה אנשים חוזרים מהים? איך את יודעת? ראית אנשים חוזרים מהים בשבת? מלא דומים אין ים, איך את יודעת? לא! אין! זה הטיפה המרה. הבעלי תשובה יודעים את הכל! יודעים, אין! ענייני החומר לא מביאים לאדם אושר ושמחה. שום דבר לא. וזהו שכתוב, כאשר סס על אבותיך, דאבות יתימן הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא. כמו כן, בשבת קודש ומעין עולם הבא, יכולים ליהנות מהעולם הזה. אומר השפת אמת, שימו לב, במשך כל השבוע אין עניין ליהנות מהאוכל. אמנם, חשוב מאוד שאוכל יהיה טעים, כי אם האוכל לא טעים, אדם לא יאכל. אז זה כן חשוב שהאוכל יהיה טעים. אבל בסדר, אוכל טעים תאכל, בסדר גמור, לא מעבר. אבל הרי אמר לתלמידיו, בשבת יש עניין להתענג מהאוכל, כי זה מעין עולם הבא, זה טעם רוחני. כלומר, בעלי תשובה הם באותה בחינה של, של האוכל של שבת. אבל בעוד שלא נתקן הכל, אין יכול ליהנות מהעולם הזה בשלמות. וזה שכתוב בתוכחה, והיה כאשר סס כן יסיס לעביד, והוא פלא. וגם דחזל דרשו לאחרים מסיס עם כזה, יפלא מי לקדוש ברוך הוא באחרים שעשו אחד מן אלף שבני ישראל עושים גם ביותם בדרגה התחתונה. אך ייתכן לפרש כי הקדוש ברוך הוא יסיס על הצרות שמגיע לבני ישראל בעולם הזה על ידי זה שגלוי לפניו שזה תיקונם, ושאי אפשר שלא יחטאו בטובת העולם הזה, כי דכתיב אכלת ושבעת ישמרו לכם. וזו התוכחה מה שאינם יכולים לקבל טובת העולם הזה, שיסיס השם יבח על מניעת הטובה בעולם הזה מהם. וכלפי זה כתיב בשעת התשובה, ואותיך השם לטובה וכו', כי יסיס השם כאשר סס על אבותיך להיות להם הטובה בזה וכו'. זאת אומרת, אומר השפת אמת, היתרון של הבעל תשובה במקום שבעלי תשובה עומדים, המקום הוא יודע לתת את היחס הנכון למקום, לענייני החומר. ואת הבחינה הזאת, לתת לחומר את המעמד הנכון, מעמד של כלי, מעמד של אמצעי, ולהשתמש בחומר אבל בצורה נכונה, אז בארץ הקודש זה הרבה יותר אפשרי מאשר בחוץ לארץ. כי בארץ ישראל הכל פה אלוקי, זה ארץ וכו', אשר עיני השם אלוקיך בא. אז במקום שהשכינה נמצאת ויש פה את ההשגחה האלוקית, יש לכל דבר משמעות היסטורית של עם ישראל, אז בוודאי שזה הרבה יותר מתאים ויתכן לתת לחומר את המעמד הנכון. אז ראינו, למדנו היום שתי גישות בעבודת השם על העניין הזה של במקום שבעלי תשובה עומדים. אני רוצה רק במילה אחת, קטע שלא הכנסנו, יש גם גישה שלישית בשפת אמת, וזה מופיע בפרשת תצווה, ואני אגיד רק במשפט אחד. גם שם הוא שם את הדגש על מקום, אבל בהבנה אחרת מהמקום שעכשיו למדנו. הוא אומר שבעצם כל בעל תשובה יש לו, הוא סלל דרך חדשה בעבודת השם. כי מהמקום שהוא עושה תשובה, הוא סלל כאן דרך חדשה מאותו מקום. והדרך הזו עד היום לא הייתה. אז יש כאן דרך חדשה מהמקום שהוא בא, הוא סלל דרך חדשה. וזה הגמרא אומרת, שאדם שעשה תשובה מאהבה, זונותיו נפחים לו לזכויות. אז פעם סיפרתי לכם, סיפר לי רב שבא אליו בעל תשובה, הוא אמר שהוא מאוד מתבייש לטבול במקווה כי הוא מלא בקעקועים. בדרך כלל היום באמת כשאתה טובל במקווה, אז אתה רואה באמת, בגלל שיש כל כך הרבה בעלי תשובה, אז אתה רואה מלא אנשים קעקועים. זה באמת בולט מאוד היום, פעם לא היה דבר כזה. אז הרב ענה לו מאוד יפה, מאוד אהבתי את התשובה שהרב נתן לו. אמר לו, לא רק שאין לך מה להתבייש, אלא אתה צריך לשמוח במה שיש לך. אמר לו, למה? אומר לו, אתה זוכה, הקעקוע הזה זוהי מצווה שמשה רבנו לא זכה אליה. אמר לו, מה אתה עובד עליי? קעקוע זה מצווה וזה עבירה. טוב, אתם יודעות שיש שם כל מיני סוגים של קעקועים, כל מיני רמות, כמה שכבות. במקרה קצת יצא לי לחקור את זה לא מזמן. אז הוא אומר, אבל איך שלא יהיה, מה, זה, משה רבנו זה מצווה? אמר לו, תקשיב, החתם סופר אומר, כשאדם אכל בשר פיגולים, אכל בשר טרפה ועשה תשובה, זה נחשב לו כאילו אכל בשר קודשים, כאילו אכל קורבן. מי היום זוכה לאכול קורבן? תקשיבו, ככה חתם סופר אומר את זה. אז הוא אמר לו, תקשיב, הקעקוע שיש לך זה נהפך לך למצווה. אז זה מצווה שמשה רבנו לא זכה אליה. זה דרך חדשה, מסלול חדש. בעזרת השם נזכה באמת את הימים המיוחדים הללו להתחבר עליהם, לפנים אותם יותר ויותר, כמו שאמרנו, קודם כל זה בתפילה, להתפלל יותר לאט, ואז לא יהיה לכם ספק אם אמרתם המלך הקדוש או לא אמרתם. כי נראה לי רוב אנשים מבלים את עשרת ימי תשובה בשאלה, אמרתי המלך הקדוש או לא, אני צריך לחזור עוד פעם או לא, ממה זה בא? שמתפללים מהר באותו קצב, אם תתפלל לאט, עם סידור, להתפלל מתוך סידור, לא בעל פה, אפשר גם מתוך פלאפון, אפשר גם, אבל לא בעל פה. אז ממילא, אז אתה תכוון בכל מילה, אז גם לא יהיה לך ספק. כי שתגיד המלך הקדוש, אתה תתכוון למלך הקדוש. אז לא יהיה לך ספק אם אמרת או לא. אותו דבר גם במלך המשפט, ואותו דבר עם כל התוספות, עוד ארבעת התוספות שאנחנו אומרים ב-18. בתפילה, ובכלל, בדיבור עם אנשים, יותר עדינות, יותר רגישות, לא לפגוע באנשים. היה לי סיפור בראש השנה. אני יש לי קצת התנגדות לאנשים שהולכים לוותיקין. יש לי על זה ביקורת קשה. חוץ מאדם שרגיל כל יום ותיקין, שגם יש כאלה שהולכים ותיקין רק בראש שנה. זה סיפור שלם, זה התחיל הכל, אומר, הוא הולך לוותיקין, שאשתו תוכל גם, הוא ישמור לילדי. אני מתנגד לזה בתכלית ההתנגדות, ואני כל מקום שאפשר, אני משמיע את זה. ואני אגיד לכם גם למה. יש כמה סיבות. א', שולחים לוותיקין, אז בדרך כלל יש נטייה להריץ את המניין. אדם כאן ליותר, הוא גומר את התפילה ב9:30, ב10:15. נו, ומה אתה עושה אחר כך? אז יש סיכוי שהוא קם מוקדם, הוא עייף, הוא הולך לישון. לא חבל לבזבז את היום הגדול הזה על שינה? אז זה דבר ראשון. חוץ מזה שערי אמר לא לישון בראש שנה, מי שישן בראש שנה, אני לא נכנס לעניין, זה חוץ מזה. דבר שני, סליחה, ומה עם הילדים שלך? מתי הם רואים אותך מתפלל? תנדות, הקירס את הדיינקותה, שיש לילדים מימים הנוראים, אני זוכר כמו אתמול, אני זוכר מי היו, הייתי ילד בן 8, אני זוכר את החזן במוסף, איזה ניגון, אני זוכר כמו אתמול, אני זוכר מי ישב לידי בתפילה, זה הגרסת הדיינקותה. אני זוכר לידי ישב בן אדם שכל יום כיפור עמד, אמרתי וואי, שאני אהיה גדול, אני גם רוצה לעשות זה, הייתי ילד בן 8. אז מה, איפה הילדים יראו? למה, הילד קם ב-6 בבוקר? לא. למה אני מספר לכם את זה? לא שאתן הולכות לוותיקים, אולי כאלה מהנשואות, אולי תשתדלו לדבר עם הבעלים, תמצאו סידור לילדים. אני בראש שנה הייתה הפסקה קטנה, זרחתי לבול במקווה, פגשתי אחד ביישוב שהוא חוזר מוותיקים. אני אומר לו, נו, שנה טובה, מה נשמע? הוא אומר, גמרנו וותיקים. אני אומר לו, נו, ומה אתה עושה עכשיו? אמרתי את זה עם חיוך כמובן, כן? הוא אומר לי, אני אעשה כמו בשבת. אני אומר לו, אבל זה לא שבת, זה ראש השנה. אז הוא הלך. אז פחדתי שהוא נעלף. אמרתי, אוי, וואי. מה, העלפתי יהודי בראש השנה? אוי, ובוי. אחר כך פגשתי אותו, אחרי זה, ביום שני, אז ראיתי שהוא לא נעלף, הוא צחק איתי, הכל היה בסדר. אז נרגעת. אבל זה לא שינה את העמדה שלי על ותיקים. שיהיה לכם ברור, הם פללים בניחות, אתה קם נורמלי, זה יום תפילה, באים הביתה ב1:30, 2, אוכלים סעודת יום טוב, אוכלים עד 4, 5, אף אחד לא צריך ללכת לישון בצהריים, הולכים לתשליך, הולכים למנחה, זהו. תזכרו את זה לשנה הבאה. יש גם נפקמינה ביום כיפור, כבאי זה חוזר עצמו, שכולכים גם ביום כיפור ותיק. נו, ואז מה קורה? הוא גומר ב10. נו, הולך למנחה ב4. ומה אתה עושה כל היום מ10 עד 4? מה? זה יום כיפור! יום בשנה, יום כיפור! מה אתה רוצה שבשמיים יחפשו לך את ההבנות תוך כדי שינה? זה יום כיפור! אבל אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה, גמר חתימה טובה.